סעיף, סימן רשמם דלת, סעיף דלת, אין עומדים מפניהם, מפני מי? זקן, זה אומר זקנה חוכמה, תמיד חכם, או מפני סיבה, מי זה הסיבה? לא, לא. מי זה הסיבה? סיבה זה אחד שהגיע לגיל 70, יש מי שאומר, גיל 60. בסדר? אבל מתי לא קמים מפניהם? לא בבית הכיסא ולא בבית המרחץ. למה? כי אין פה הידור. כתוב מפני סיבה תקום והדרת פני זקן. בבית המרחץ, עוד מעט. בבית המרחץ, זה כבוד לעמוד בפני, כולם ערומים שם, אבל... אז אומר לנו הרמה, אם זה בחדר החיצון של בית המרחץ, כמו שאמרנו, אם חומרים, איפה שמחלקים את התה, בעיירות פיתוח, ביציאה מהמקווה, שם אפשר לעמוד מפניו. אבל לא, מכאן אני רוצה לומר גם לגבי הנושא הזה של הכבוד והצניעות בבית המרחץ. חשוב לומר אותו, אף שמדברים פה על נושא של כבוד תלמיד חכם, אבל יש כמה דברים שהם קשורים לצניעות ולכבוד. גם מצד יראת שמיים וגם מצד הצניעות. יש אנשים שלא נכנסים איתם למרחץ. למשל, אבא עם בנו לא נכנסים למרחץ. אני רואה את זה לפעמים, ואתה לא יודע מה להגיד. אמא רצתה שקט בבית, שלחת הילד הקטן לבריכת שחייה עם האבא למקווה, אני לא יודע מה להגיד. אבא ובן לא הולכים ביחד למקווה. אלא אם כן, אבא לבוש, הוא לא נכנס. אז אני לא חושב שהם הלכו ביחד. אותו דבר, גיסים. אדם לא הולך עם בעל אחותו למקווה. צניעות. בסדר? ואותו דבר, אדם לא הולך עם רבו. זאת אומרת, אם הוא רואה את רבו, הוא לא נכנס למקווה. אבל אם הוא כבר נמצא במקווה ורבו מגיע, הוא לא צריך לצאת מפניו. בסדר? תודה. איך? סבא זה כמו אבא. בני בנים הרי הם כבנים. בסדר? ברור העניין הזה? להכניס את זה טוב מאוד, כן. טוב מאוד. כי לפעמים אנחנו רואים אנשים שלא מבינים את הדבר הזה וגורמים אחר כך נזקים. ויש מזה נזקים, רוחניים, נפשיים. לא טוב הדבר. כל הזמן מדבר על זה שמביאים ילדים קטנטנים למקווה, זה צרה שאין כדוגמתה. מה להם ולזה? מה קשורים לעניין? אתה רוצה לקחת אותו לבריכת שחייה? מה לעשות לבריכת שחייה על 30 ומשהו שקל והמקווה 5 שקלים? 7 שבועות אפשר ללכת בבריכה אחת למקווה. טוב, אז אנשים עושים קלקולים. בכל מקרה בעניין שלנו אנחנו רואים שלא עומדים מפני זקן ולא עומדים מפני סיבה, לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא. אומר השולחן ערוך בסעיפי, אין בעלי אומנויות חייבים לעמוד בפני תלמיד חכם בשעה שעוסקים במלאכתם. אדם יושב בחנות, עוסק במלאכתו, מדפיס, נפח, עובד, חיית, לא משנה מה, בחנות, מקליד, מחשבים, ועובר שם תלמיד חכם, לא צריך לעמוד בפניו. מדוע? הוא עסוק במלאכתו עכשיו. אבל אם הוא רוצה מידת חסידות לעסוק במלאכתו ולהפסיק באמצע ולעמוד, אני לא יכול להגיד לו לא. אבל בתנאי שהוא עובד לעצמו. אם הוא עובד לאחרים, אם הוא שכיר, אסור לו. כי אם הוא לא חייב, והוא עושה דברים שהוא לא מחויב, אתה עושה את זה חשבון אחרים. כי ברגע זה אתה מחויב לבעל הבית, אתה שכיר שלו, מה אתה עומד? אתה מפסיק את העבודה. אומר השולחן ערוך, אין בעלי אומנויות חייבים לעמוד בפני תלמיד חכם בשעה שעוסקים במלאכתם. ואם הוא עוסק במלאכת אחרים ורוצה להחמיר על עצמו לעמוד מפניו, אינו רשאי. כי אם הוא לא חייב, גם אסור לו. אם זה מלאכה של עצמו, יכול. אבל להחמיר. אבל אם זה מלאכה של מישהו אחר, אל תחמיר על חשבון אחרים. כן, אבל שכיר, שכיר, אמרתי. הוא הפסיק את העבודה. אתה יודע שהיה ויכוח גדול, היה דיון גדול, הסתדרות ועוד כמה גורמים, שהיו חנויות שלא הביאו כיסאות לקופאיות. אתם זוכרים את זה לפני כמה שנים? למה עשו את זה? סיפור טוב. למה עשו את זה? למה לא הביאו כיסאות לקופאיות? כיסא עולה 600 שקל? מה? שיעבדו עבדים, עבדות. שנייה אחת לא ישכחו שהן עובדות. זה אכזריות. שאין כדוגמתה. אדם רוצה לעשות קופה, לא אכפת לו על אנשים אחרים. לא חושב שירוויח על הגב של אחרים. תרוויח, למה לא? כולם בעד שירוויחו. אבל גם להיות בן אדם. אבל מה אני לומד מהדבר הזה? שצריך מאבק כדי לבטל את זה, סימן? שמה אומר בעל בית? אני צריך את הכסף. נתתי דוגמה קיצונית כדי לברר את העניין. מה עובר בראשו של בעל הבית. בסדר, אז לכן, כפי אנשים נוהגים יותר בדבר, אני דרך אגב אומר, אמרנו את זה ביום כיפור. קמצנים היינו בממוננו, לא, ותרנים היינו בממון אחרים, וקמצנים בממוננו. שזה שייך לכסף של מישהו אחר, אבל לא תהיה לארץ, אין בעיה, הכל טוב, מה יש, מה בשביל כמה שקלים, מה יכול להיות? הפסקתי לדקה, אתה נותן לי 20-70 לשעה, משכר מינימום, לא? הפסקתי בסך הכל לדקה, אז כמה זה עלה לך? כמה אגורות זה עלה לך הדקה הזאת? זה לא הולך ככה. תקפיד על דברים שאחר כך, אצל אחרים, תקפיד יותר. בסדר? הדבר הזה צריך להיות ברור. אין ראוי לחכם שיתריח על הציבור לכוון, לעבור לפניהם שיעמדו מפניו, אלא ילך לו בדרך קצרה כדי שלא ירבו לעמוד, ואם יוכלו להקיף הדרך כדי שלא יעבור לפניהם, זכות היא לו. לשים לב, אדם שבא ומטריח את הציבור לעמוד, זה לא סימן טוב. לא טוב הדבר הזה. אתם מכירים מישהו שתמיד היה מגיע מאוחר לכנסים? כל הרבנים כבר יושבים, הוא מגיע מאוחר, אנשים קמים, הוא אומר, שבו, שבו, שבו. זה ברור מה עשיתי. אבא מולך. ראיתם אצל חלק מהרבס? יש להם דלת ליד הכיסא שלהם בבית הכנסת, מקדימה. הוא נכנס ישר מהדלת לכיסא. ויש כאלה שבאים לבית הכנסת, הם רצים, לא ראיתי שהם נכנסים בכלל. ויש מי שנכנס לבית הכנסת, הגג מעדנות. זה הבדל, זה מה שכתוב פה, שולחן ערוך. אין ראוי לחכם שיטריח על הציבור לכוון לעבור לפניהם, שיעמדו מפניו וילך לו בדרך קצרה, כדי שלא ירבו לעמוד, ואם יוכל להקיף הדרך כדי שלא יעבור לפניהם, זכות היא לו. אם הוא מקיף בכלל, אבל לא דרך אנשים, זכות. ומה הטוב ביותר? מה הטוב ביותר? להגיע לפני אנשים. טוב, אפילו חכם שהוא ילד, מה זה חכם ילד? חכם צעיר. עומד בפני הזקן המופלג בזקנה. מה אמרנו? מפני שיבה תקום. איזה שיבה? מי שהגיע לגיל. וזה לא משנה אם הוא תמיד חכם או לא. גם אם הוא לא תמיד חכם, גם אם הוא עם הארץ. הגיע לגיל שיבה, תעמוד לפניו. ואינו חייב לעמוד מלא קומתו, אלא כדי להדרו. ואפילו זקן עובד כוכבים, מהדרים אותו בדברים, ונותנים לו יד לסומכו. לשים לב, מהדרים אותו בדברים. שלום עליך, תן לו יד, הוא רוצה לרדת במדרגות. זקן עובד עבודה זרה. עובד כוכבים. אה? זקן, עובד כוכבים, גוי. כן, ברוך אתה. עם בגוי, כן, כן. כשתשימו לב, תשים לב. עם גוי. עוד פעם. עכשיו אתה מדבר איתי על מקרים פרטיים. מקרים פרטיים, אם יש איזה זקן שהוא מבזה תלמידי חכמים, האם לעמוד בפניו. אז זהו, זה כבר רשע, שמי, לא יודע. זה מקרים. כללית. כללית אנחנו אומרים, ראית זקן בן 70? קום. ראית זקן עובד עבודה זרה? גוי. כן? תהדר אותו במילים. שימו למה כתוב, נותן לו בדברים, נותן לו יד לסומכו. כתוב שצריכים לעמוד בפניו? למה? כן, הוא, בדיוק. הרי מה יש לו על הצוואר? לא יודע, כל אחד לפי עניינו. אתה שומן עם הזקן. את הצ'יקה הזה עם הבובה של התאילנדים, פיליפינים, לא יודע מה. כל אחד מה שיש לו. אני אקום בפני זה. אבל אפשר לסמוך אותו שלא יהיה, שירד במדרגות, אפשר להגיד לו שלום עליך זקן.
למה לא ידעת לו בעידה?
למה? בן אדם! בן אדם! לא, לא, לא. אתה אומר דברים שהם לא נכונים, כי הם לא כתובים בשום מקום. יש עניין לאבד עבודה זרה, לא עניין לזרוק בן אדם. זה שני דברים נפרדים.
זורק איתו אותם, אתה זורק.
לא, לא נכון, לא נכון.
זה אתה סיכם.
שני דברים, זה המקום. זה המקום, זה לא האדם. להווי ידוע לכם, גם גויים הם בני אדם, אם מישהו יש לו ספק בעניין. בסדר? וגם גוי זקן זה מעלה שהוא הגיע לזקנה. כי אדם שמגיע לזקנה זה מעלה. לא כולם מגיעים לזקנה. אנחנו מכירים כמה כאלה שעזבו באמצע הדרך. להגיע לזקנה זה סיבה, זה מעלה. אז מה נפלתם? תראו, אני מנסה להבין מאיפה נובעים הדברים האלה של כל ה... תעיף אותו ותגלגל אותו. יש לנו מאבק עם גויים באזור. כיוון שיש לנו מאבק עם גויים באזור, אז עוד פעם, אין לי שום דבר אישי נגד אדם פרטי. מדברים פה על אומה כנגד אחרים. עם ישראל כנגד אחרים. זה לא עניין עסק פרטי של אנשים פרטיים. הוא נחמד, והוא טוב, והוא לא טוב. זה לא מעניין אותי. זה לא העניין, זה לא העניין. העניין הוא לאום, העניין הוא אומה. בתור לאום, בתור אומה, בתור חייל, אני אעשה כל מה שצריך לעשות בתור חייל. מה שהם למדים חייל לעשות. אבל בתור אדם פרטי, הוא בן אדם. יש לו נשמה של גוי. שבע מצור בני נוח. שיהיה ברור, אני אומר, הדברים האלה צריכים להיות ברורים. הוא חלק מבוריו של הבורא. זה לא אומר שבשעת מלחמה אני... אוי, איזה יופי, מה זה יופי? עכשיו, הוא נלחם בך, גמרנו, מה? אין שאלה בכלל. דברים ברורים. לעבוד לפי הספר. כמו שצריך. אבל ראית זקן סתם, עובר פה זקן. מה הבעיה? מה? שלום, הטל בו שמו של הקדוש ברוך הוא. גוי, אני מדבר על גוי. הוא צריך לרדת מדרגות, תעזור לו לרדת מדרגות. עד הבא. זה רק פועל לטובה לנו. כי אז יש פתחון פה כנגד שרו של אומות העולם. אנחנו עוזרים להם. הם לא עוזרים לנו. בסדר, השיטה היא להוסיף. טוב. שני חכמים ושני זקנים. שני תלמידי חכמים צעירים ושני זקנים. אין אחד צריך לקום מפני חברו. אלא יעשה לו הידור. מה זה הידור? טיפה, קם, זז. בסדר שם באיזה מקום, נכנס תלמיד חכם ויושב תלמיד חכם. צריך לעמוד מלא קומתו וזה לא, הידור. ברוך הבא. אומר הרמה, ואפילו הרב לתלמידו יעשה לו הידור קצת. גם הרב שיש לו תלמיד, שהוא תלמיד חכם, יכבד את התלמיד שלו. אני אומר את זה, זה חשוב מאוד היום. אנשים לפעמים שוכחים את זה. שני תלמידי חכמים שיושבים, מדברים, אחד קורא לשני בשם פרטי או משהו כזה, למה? הרב פלוני, אתה רוצה להראות שהוא חבר שלך? מה יש פה? גאווה. הרב פלוני, הוא צעיר ממך, אז מה? הוא תמיד חכם. אני... הוא, מה הוא אומר לעצמו? זה סיפור אחר. גם לי קרה פעם בישיבה במרכז הרב. מישהו שם במדרגות, קרא לי לקומה השנייה. מישהו קרא לי לקומה השנייה. מוטי, שיעור א' הייתי, אני לא שיעור ב'. פתאום אחד הרבנים שפעם היה במרכז הרב, אז אתה אומר, כן, קראת לי. בסדר, נו. ברור. אבל בכל זאת, אני אומר, הוא לעצמו מתייחס בענווה, בצניעות, אבל כשבא מישהו ותלמיד חכם יושב לידו, תכבד אותו כתלמיד חכם, ואם הוא צעיר ממך, אז מה? ואם הוא תלמיד שלך, ואם הוא חבר שלך, אז מה? הרב פלוני, תעשה לו הידור קצת, לפחות הידור, משהו, שני תלמידי חכמים, או שני זקנים גם. זקן, קצת מהדר את הזקן השני. אתה יחס עכשיו לשאלות הקשות שלנו בדור הזה. מי קורא לעצמו מה ובאיזו רשות? יש פסוק שאומר גם תבן גם מספור רב. יש כל מיני רב היום. יש בקמץ, יש בפתח, יש כל מיני. בסדר? יש לך גיטרה, אתה יכול להיות רב. טוב, אבל זה לא הנושא, זאת אומרת, אנחנו לא באים עכשיו לדון מי יכול לחשב רב. אחרי שכבר אנחנו יודעים שיש תלמיד חכם, תשים לב, הוא קורא לזה חכם. הוא לא קורא לזה רב. תלמיד חכם, זקן. שאלו את רב אברהם, זכר צדיק לברכה, הרב שפירא, שהגיעו חבר'ה שיעור א' למרכז, שאלו אותו הרב, מתי אנחנו נהיה תלמידי חכמים? מתי? כמה זמן ניקח לנו ללמוד בישיבה ונהיה תלמידי חכמים? אז הוא אמר להם, אם תלמדו ברצינות בישיבה, לא כל שבת הביתה, כי מי שנוסע כל שבת הביתה, בשבע שנים מה הוא הפסיד?
שנה.
שנה. אם הוא נוסע כבר ביום חמישי, שבע שנים הוא למד חמש שנים. שימו לב לבלגן. פעם בחודש הביתה כדי לכבד את ההורים. לא בשביל שצריך את ההוגות שלי, מה? שצריך לכבד את ההורים, שזה נושאים. את הראש להבין. קיצור, אז אמר, מי שלומד בצורה רצינית, שלושה סדרים, כמו שצריך, בישיבת מרכז הרב, בצורה טובה, אחרי שלוש שנים, הוא יוצא מגדר המארץ. תיאשנו. זו הייתה התשובה. אז אתה שואל אותי עכשיו את השאלה. יש לי את התשובה של רבנו. וככה הוא אמר. הוא יוצא מגדר עם הארץ. בינתיים הוא יצא מגדר עם הארץ. שימשיך ללמוד. אחר כך נראה מה. עכשיו, מה הבעיה? מה הבעיה? באמת אני אומר, מה הבעיה שלנו היום? אנשים יושבים שנה באיזה מקום. שנה וקצת. הולכים לצבא. חודש קודם כבר מכינים את הצבא. חוזרים מהצבא, מדברים על זה חודשיים, עד שיחסים ללימוד. תוך כדי כך כבר ההורים לוחצים, מה עם התכלס? כמו שרב ציודה תמיד היה אומר, נו, איפה התכלס? והיה מפחד מההורים שבאים לפגש אותו, כי תמיד הוא שואל לי, איפה התכלס? מה יצא ממנו? איזה תעודה יהיה לו? טוב, אז מתחילים ללמוד הוראה. או תוך כדי כך קורסים באוניברסיטת בר מינן, ולא יודע מה, משהו בסגנון. זאת אומרת, בסוף, אחרי חמש שנים שהוא היה באיזו ישיבה, מתוך זה כמה הוא למד? שנתיים, גג, בוא נהיה לארצ'ים, אל תגיד שנה, שנתיים, ואז כבר הוא הולך לפתוח מכינה או ישיבה או לא יודע מה, וככה זה נראה, ככה זה נראה. אז אנחנו בעצם מה שצריכים זה רצינות, לכן אני אומר, תלמידים, רצינות, אתה רוצה לשבת ללמוד תורה, להגיע למציאות שאתה גם מלמד, שב ותלמד. שפירא תמיד אומר, בברום, זכר צדיק לברכה אומר, יש מחלה אחת ששום תרופה לא עוזרת לה. לא אנטיביוטיקה ולא כל מיני אמרצות. אמרצות זה מחלה. כדי להיפטר ממנה יש תרופה אחת, לשבת על הכיסא שנים. זה התרופה לאמרצות. העניין הוא שאנשים כבר קופצים אחרי כמה זמן. הרי בסופו של דבר זה עולה הרבה כסף רטלין. חצי המדינה עם רטלין. כמה זמן אפשר? כמה זמן אפשר לשבת ללמוד? לשבת וללמוד, כן. להקדיש חתיכה מהחיים. ללמוד. אחרת מה יצא? שום דבר. אתה מדבר עליי?
לא.
אני בסדר, לא, תודה. אני רגיל שמרביצים לי, ניסן. לפי הרב שפירא, כן. ועכשיו אתה מבין מה קורה. בשטח. אני לא רוצה שתעשה לי עכשיו סקירה לכל האנשים שאתה מכיר, שקוראים לעצמם רבנים ומלמדים וכו', אבל שורה תחתונה אנחנו צריכים לרצינות בחיים. תורה בפרט. כל מקצוע אחר לא לומדים פחות משלוש שנים. יש מקצוע שלומדים פחות משלוש שנים? אולי זה קורסים, משהו, הכשרה מקצועית. משרד העבודה והרווחה. אבל כל דבר אחר רציני, לומדים משלוש שנים ומעלה. תורה, ללמוד פחות.
ברצינות. מה הרצון בנפש של האדם ללמוד את זה פחות ומקשיב לה?
הרצון בנפש הוא להיות כמה שיותר גדול. הגאווה והצורך להעניק כאילו לאחרים לפני שהגענו לבגרות הוא תמיד נכון בכל דבר. אדם שמתוודע לנושא מסוים, הוא חושב שעכשיו הוא צריך את כולם ללמד את הנושא. מכיר את זה? אחד לומד מכונאות רכב. הוא בא הביתה, מתחיל להסביר לאשתו איך פותחים ברגים. לא מעניין אותה. תפתר איך פותחים מטרנה. יותר טוב לה לדעת. איך פותחים את הטבעול. בסדר? הוא כל היום בברגים. למד חשמל, הוא בא הביתה, אשתו, מתחיל לדבר על פאזות. אני פה, בפאזה הזאת. מה אתה מלאתי לתלת פאזה? לא מעניין אותי. ספרים. מה איך עושה דפוס, ומה גודל הגיליון, ומה כמה גרם, ואיזה סוג בנייה, מי, מה, מה אתה, מה? אתה מתעסק עם זה, אתה תתעסק. גם בתורה, בפרט שתורה זה חלק ממהות החיים, זה חלק מהאדם, אדם הרי כשהוא מתחבר לתורה, הוא כל כך שמח שהוא הגיע לעצמו, שכולם יהיו אותו דבר, אבל רגע, תבסס אצלך. תלמד, תקיף. אחר כך יהיה לך מספיק זמן עד 120. מגיל 60 עד 120 יש מספיק זמן ללמד. טוב, אפשר גם 30 שנה קודם. אבל עד אז, תשב תלמד. ואם הוא לא התחיל בגיל 5 ללמוד, אז קצת יותר מאוחר מגיל 30 הוא יכול להתחיל ללמד. כי צריך להשלים פערים. בכל זאת, כמה שהוא מוכשר, אבל זה לא כמו להתחיל בגיל 5. אני אומר, הכל דורש רצינות. כן, כמובן שדבר שהוא נתון לידי כולם, אז יותר אנשים תופסים בו יד. ואומרים, אני יודע. זה נכון, זה נכון. נתון לכולם. כולם שותים מים. אין מים, אלא תורה. אז כל אחד חושב, אני יודע הכל בתורה. לא, חכה, אתה מבין. ככה מגדלים דור של גדולים. אבל אם בן אדם שהוא ברמה של 3 שנים, מלמד תלמידים, מה יצא מהם? ממש 2.5 שנים, אני הולך בקרה. כי קצת פחות ממנו. והם יתחילו ללמד, מה יצא מהם? תלמידים של 2 שנים. מה יצא לנו? בואו נראה. שני חכמים ושני זקנים, אין אחד צריך לקום מפני חברו, אלא יעשה לו הידור. ואפילו הרב לתלמידו יעשה לו הידור קצת. תראו ביאור הגר"א, שכן עשה המהר"ם, סעיף קטן י"ד, אבל מן הדין אין צריך, כמו שכתוב בשם הירושלמי, אמרו אלעזר, אין התורה עומדת בפני בנה. רוצה לומר בפני תלמידו, וכן מדי בא אלו בקידוש שם בנו והוא רבו, מהו לעמוד מפני אביו. בסדר? זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שבאמת לא חייבים, אבל כדאי לעשות כך. הרואה חכם עובר. סעיף ט' בשולחן ערוך. אינו עומד עד שהגיע לתוך 4 אמותיו. וכיוון שעבר מלפניו, יושב. זה בדיוק כמו שאמרנו לגבי זקן. ברגע שהוא מגיע לתוך 4 אמות שלך, אתה עומד מפניו. עבר, אתה יכול לשבת. ואם הוא רבו מובהק, ואמרנו כבר פעם, גם בשם הרב שפירא, שמי שלומד בישיבה, ראינו את זה פה ברמה, מי שלומד בישיבה בתקופה מסוימת, ראש הישיבה הוא רבו מובהק. כי גם הוא לומד אצלו שיעור אחד, אבל כל מי שלומד את, מלמד פה במקום, זה מכוח הרב. אז ראש הישיבה, בזמן שאדם לומד בישיבה מסוימת, הוא נחשב כרבו מובהק. ואם הוא רבו מובהק, עומד מלפניו מלוא עיניו. ברגע שהוא רואה אותו מגיע, עומד. ואינו יושב עד שיתכסה מעיניו, או עד שישב במקומו. עד מלוא עיניו, עד שישב במקומו. בסדר? זה לגבי רבו מובהק. אם הוא מופלג בחוכמה, אפילו אינו רבו, דינו כרבו מובהק. נכנס מישהו שהוא מופלג בחוכמה. כולם יודעים, זה תלמיד חכם עצום. לא ישבתי אצלו אף פעם, לא למדתי אצלו אף פעם, בא ממדינה אחרת, לא ראיתי ממנו שום חידוש תורה, שום דבר. הוא נחשב כמופלג בחוכמה, דינו כרבו מובהק. וצריך לעמוד מפניו מתי? מי? שרואה אותו ועד שהוא מתיישב או שהוא מתקסם. אומר הרמה, מי שהוא גדול הדור ומפורסם בדורו, בכך נקרא מופלג בחוכמה. בסדר, זה איך היום מושג שטבע אותו הרמה באסכולה הזאת, גדול הדור. היום אוהבים משתמש בו. בסדר, מה זה גדול הדור? בסדר. אפילו בשעה שהוא עוסק בתורה, צריך לעמוד מפניו. אם הוא רואה את רבו מובהק או את הרב המופלג בחוכמה, גם באמצע לימוד תורה עומדים. חכם, אפילו מופלג בחוכמה, רשאי לעמוד לפני מי שהוא בעל מעשים. זאת אומרת, אם הגיע התורם הגדול של הישיבה, וראש הישיבה שהוא תמיד חכם מופלג בחוכמה וכו', שהוא בעצם המספר אחד, רואה את התורם הגדול של הישיבה מגיע, בעל מעשים, עושה חסד, יכול לעמוד בפניו. אפילו שהוא לא תמיד חכם. אבא זה משהו אחר, אבא תמיד חייבים לעמוד בפניו.
אז לחדר, אבל לא שהוא...
טוב. ראינו זה, לא? איפה זה היה? הנה. סעיף זין בסימן רשמים. חייב לעמוד מפני אביו. בסדר? הלא רואה מה שאתה... כן, הנה, סעיף כבדלת. סימן רשמם, סעיף כבדלת. חייב אדם לכבד חמיו. בסדר?
לכבד במה?
כל דיני הכבוד. כל דיני הכבוד שנאמרים, צריך לכבד. כן. חייב לכבודו. כן, כן. בסדר? ראינו את זה. הנה אומר התז, דכתיב אבי, ראה גם ראה, ודוד אמר לשאול כן, שהיה חמי, והוא קראו אבי. וכתב מור חמי, מי זה מור חמי של התז? הבח. הוא עדין חמותו, וכן כתב בספר צדה לדרך. גם בכבוד חמותו הוא מחויב, לא רק חמי, כן. קרא לו אבי. דוד לשאול. בסדר? עליו שהיה חמי. טוב, כבוד, לעשות כבוד, מה? לא עולה לך כסף. טוב. רעב בדין, עומד מלפניו, מי שיראינו מרחוק, מלוא עיניו, עד שיעבור מלפניו 400. ראה את הנשיא, עומד מלפניו מלוא עיניו, ואני יושב את שש במקומות, שיתקסם מעיניו. וכולם שמחלו על כבודם, כבודם מחול. ואף על פי כן מצווה לכבדם, ולקום מפניהם קצת. אם בא הרב שאתה חייב לכבודו ואומר שב, 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 אתה לא חייב לעמוד, אבל טיפה הידור אתה יכול לעשות. בסדר? לפעמים אתה נכנס למקום, פתאום אתה לא יודע מה, קיבלו כולם שוקים חשמליים, קפצו מהכיסאות. הכיסא נוח, מה הבעיה? טיפה. עכשיו אם הרב אומר, לא צריך, טיפה. עמוד. כשנשיא נכנס לבית המדרש, עומדים ואינם יושבים עד שיאמר להם, שבו. כשאב בדין נכנס, עושים לו שורות, עומדים מכאן ומכאן עד שישב במקומו. כשחכם נכנס, כל שיגיע לו בארבע עמותיו, עומד מלפניו, אחד עומד ואחד יושב עד שנכנס במקומו. סדר שורות שורות בבית המדרש, או שורות ספסלים לרוחב, איפה שהגיע תמיד חכם לתוך ארבע עמות, עומדים. אז מה יוצא? שכל פעם אחד עומד, שם יושבים, אחד אומר שם יושבים. רואים כזה מין... זה כזה, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל אם אמרת, יכול להיות שאתה יודע מה אתה אומר. נשיא בישראל. מדובר פה על נשיא בית הדין, הנשיא... כמובן שכבוד מלכות זה כבוד מלכות, אבל פה מדובר על כבוד תלמיד חכם. כבוד מלכות זה משהו אחר, זה דין מלך. נשיא, ראש הממשלה, צריך לדון בהם בדין מלכות, איך מתנהגים כלפי מלכות. זה לא מה שאנחנו מדברים פה עכשיו. פה מדברים על כבוד תלמיד חכם וכבוד תורה. פה מדובר על נשיא בית הדין, ועל אב בית דין, ועל דיין, ועל תלמיד חכם, על זה מדובר פה. זה גדר תורה, לא גדר מלכות. סעיף ט"ז, בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שהרבים צריכים להם, מפסיעים על ראשי העם ונכנסים למקומם. ואין שבח לתלמיד חכם שיכנס באחרונה. בסדר? תלמיד חכם, לא להיכנס אחרון שכולם יקומו. זה נקרא, פוסע על ראשי עם קודש. למה? כשהוא בא, הם צריכים לעמוד. כשהוא בא, הם צריכים לעמוד. עדיף לתלמיד חכם שיבוא קודם. אבל אם הוא לא הגיע קודם, מה אמרנו מקודם? או שימצא את הדרך הקצרה ביותר. יש לו דלת קרובה למקום שלו או משהו בדומה, או ילך מהר, או ימצא דרך אפילו ארוכה יותר שלא עובר דרך אנשים. פלס לך דרך שלא ליד אנשים כדי שלא יצטרכו כולם לעמוד. מסקנה אחת היא שלא לחפש את הכבוד. לברוח. יצא לצרכיו, נכנס וחוזר למקומו. בסדר, הוא צריך לצאת באמצע... התפילה או באמצע הלימוד לאיזשהו דבר, חוזר למקומו. בני חכמים שאבותיהם ממונים פרנסים על הציבור בזמן שיש בהם דעת לשמוע, נכנסים ויושבים לפני אביהם, והופכים פניהם כנגד אביהם. ואם אין בהם דעת לשמוע, הופכים פניהם כלפי העם. היו ביחד חכם שמופלג בחוכמה והוא בחור, וזקן שמופלג בזקנה והוא חכם קצת בישיבה של דין או של תורה, הולכים אחר החוכמה להושיב החכם בחור בראש ולדבר תחילה. ובמסיבה של משתה או של נישואים, הולכים אחר הזקנה. שמים לב, אם יושבים בבית דין, במקום של תורה, את מי מכבדים קודם? לחוכמה, כי כאן מקום החוכמה. אם נמצאים באיזה משתה מסיבה, שבע ברכות, כל מיני דברים כאלה, שזה לא בית דין עכשיו, זה לא תורה, אלא מסיבה כללית, את מי מכבדים? את הזקן. להושיבו בראש, אם חכם מופלג בחוכמה, והזקן אינו מופלג בזקנה, בכל מקום הולכים אחר החוכמה, ואם הזקן מופלג בזקנה וחכם אינו מופלג בחוכמה, מכל מקום הולכים אחר הזקנה, הואיל והוא חכם קצת. ואם אין שום אחד מהם מופלג, לא זה בחוכמה ולא זה בזקנה, הזקן קודם בכל מקום. בסדר? אלא אם כן, יש לנו פה חכם שהוא קודם. מה שראינו פה עד עכשיו בעצם, זה את העניין הזה שכימה, הידו בפני תלמיד חכם, או בפני זקן. חכם זה מי שיודע תורה, וזקן זה מי שספר זמנים. הגיע לגיל 70. לא משנה מי הוא. ואמרנו שגם זקן עובד כוכבים, מהדרים אותו, משבחים אותו, נותנים לו יד לסומכו. עוזרים לו. זה מה שחשוב. טוב. רש ממה יש לנו, נכון? סימן רש ממה. מה שאמרנו מקודם, מה זה חכם? בסעיף א' כתב הרמ"א. אתה רואה? הרמ"א בסעיף א', רק שהוא גדול ממנו וראוי ללמוד ממנו. מי שגדול ממך וראוי ללמוד ממנו, אבל אם הוא גדול ממך ועוד לא ראוי ללמוד ממנו, הוא למד שנתיים יותר ממך במכון מאיר, הוא לא ראוי ללמד. תחלקו בפניו. לא. אתה מרגיש שהוא ראוי ללמד אותך? כן, נכון. אם אתה מרגיש שהוא ראוי ללמד אותך, אז הוא ראוי ללמד אותך. ואם לא, אז לא. כל אחד לפי רמתו. קטן יכבד קצת יותר גדול ממנו, והגדול קצת יותר כל אחד לפי עניינו, בוודאי. הרבה פעמים בתורה אנחנו סוגרים דברים לפי האדם. ממונו, הרגשתו, צרכיו. כן? יש דברים כמובן שמורכים לפי הנהגה, לפי המקום וכו'. אבל פה משהו אחר. טוב. סימן רשמים ה'. הלכות מלמדים, כותב השולחן ערוך, כותרת, חייב כל אדם ללמד בנו ולהעמיד תלמידים. אבא זכרונו לברכה תמיד היה אומר, אדם לעמל יולד. מה זה לעמל? ראשי תיבות. ללמוד על מנת ללמד. זהו עמלנו. כל עמלנו בחיים. ועמלנו הבנים. מה זה הבנים? לימוד, המשך. המשכיות. לכן כותב השולחן ערוך, מצווה תעשה על האיש ללמד את בנו תורה. ואם לא לימדו אביו, חייב ללמד עצמו. שימו לב, אבא לא לימד אותי. בעיה של אבא, שאני לא יודע. אבא שלא לא לימד אותו, הוא חייב להשקיע בעצמו. אף אחד לא ייפטר מזה שהוא אומר, לא למדתי כי לא לימדו אותי כשהייתי קטן. ההורים שלי לא לימדו אותי. בבית שלנו לא הורגלים ללמוד, הורגלים לעבוד. כל הזמן. אין דבר כזה. לא למדת, תלמד. לא לימדו אותך, תלמד את עצמך. לך, תזכור מלמדים. שלמדו אותך. כן. אוסיף בית אומר, היה הוא צריך ללמוד. ויש לו בן ללמוד. ואין ידו משגת להספיק לשניהם. מה אנחנו לומדים מפה? שסעיף א' שמדבר על אם לא לימדו אביו, חייל ולמד עצמו. מה הכוונה ללמד עצמו? יושב עם ספר וילמד לבד? לא, הכוונה היא להשקיע ממון. לשלם עבור לימוד. כי מה אומר הסעיף הבא? היה צריך ללמוד ויש לו בן ללמוד ואין ידו משגת. להספיק לשניהם, אם שניהם שווים, הוא קודם לבנו. מבנו נבון ומשכיל, מה שלמד יותר ממנו בנו קודמו, ואף על פי כן לא ייבטל הוא. אם הוא יודע שהראש שלו כבר, איך אומרים, בפטישים כל היום, אין לו ראש ללמוד. הוא כבר בעסקים מזמן. והבן שלו, ברוך השם, מתפתח, גדל, יש לו הרבה מה ללמוד, שייתן לבן קודם. יותר משכיל, יותר נבון לבן. אבל לא יחשוב שבזה הוא פתר את עצמו מללמוד. גם כשהוא נותן את מרב הכסף לבן, כדי שהבן יוכל להיכנס למקום לימוד טוב, סוחר לו מלמד, או מכניס אותו לבית ספר רציני, לא פתר את עצמו. זה נכון שהוא עשה מעשה חשוב, על פי ההלכה, להקדים את בנו, כי בנו יש לו יותר ראש ללימודים מאשר לו. אבל בכל זאת, הוא חייב גם ללמוד בעצמו. לא נפטר בזה. כשם שמצווה ללמד את בנו, כך מצווה ללמד את בן בנו, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך, ולא לבן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם מישראל ללמד לתלמידים, שגם הם נקראים בנים, אלא שמצווה להקדים בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חברו. לשים לב, מצווה על כל חכם ללמד את כל מי שרק רוצה ללמוד. לכן כשאומרים לנו, בוא תיתן שיעור באיזה מקום, מה התשובה? אם זה לא על חשבון שיעור אחר, ועדיין העיניים לא נעצמו, הולכים ללמד. למה? כי כל מטרת הלימוד שלמדת היא ללמד אחרים. חובה עליך ללמד אחרים. אבל אחרי הבן, אחרי בן הבן, ואז בן חברו. בן בנו, כן, אותו דבר. בן בנו בן מיתו אותו דבר. נכדים, בני בנים הרי הם כבנים. לכן אם אבא אומר, אני לא רוצה שהבן שלי ילך ללמוד, הסבא מחויב. הסוגיות בקידושין. הסבא מחויב לתת לבן ללמוד, לנכד. שלם לו. עוד פעם, מה זה ללמד פה? לא הוא הפיזית ילמד, לא תמיד הוא ידע ללמד. הכוונה היא שהוא יזכור מלמד בשבילו. ייתן לו את האפשרות ללמוד. קח לו הסעה. שלא ייווצר מצב שהוא בטל ולא הולך ללמוד. אין דבר כזה אצלנו, ילדים בטלים. ילד הולך ללמוד. לא אבא, סבא. והסבא גם שהוא תמיד חכם, הוא מחויב בבן שלו, הוא מחויב בבן בנו, ואחר כך, ואחרים. אז אם יש בן שצריך את אבא שלו ללמוד, ואבא אומר, אני עכשיו יושב בישיבה, מה ההלכה אומרת? עזוב את הישיבה, תלמד לבן שלך. יותר חשוב ללמד את הבן מאשר בן חברו, בנו קודם לבן חברו. אף אחד אחר לא יכול ללמד אותו, רק אתה. תשבתי, מה זה איתו? וברור, לאחריות. כן, זו האפשרות היחידה, כן. זה יותר טוב, מי שלומד עם בני תורה, כאילו, תנה בהר סיני, ברגע זה. לכן זה מאוד קשה שאבא לומד עם הבן. כאילו ברגע זה ניתנה להם הר סיני. הודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת בחורב. זאת אומרת, לשבת וללמוד עם הבן, וזה הרבה פעמים נכון, זה קשה. יותר קל ללמוד עם תלמידים, מאשר עם הבנים. מה הסיבה? חיבור. נפשית. נפשית, נפשית. טוב, דרך אגב, זה אחת הסיבות שאנשים שואלים, למה הילד שלי שומע למורה, שומע לרב ולא שומע לי? למה? כי מי פיתח אותו מבחינה רוחנית ונפשית? אז יותר קל לו, הוא מתבטל יותר כלפי מי שפיתח אותו מבחינה רוחנית. אבל מה קורה היום בהרבה מקומות, בהרבה בתים? הקשר היחיד בין האבא לבין הבן הוא טכני. הקשר היחיד בין האבא לבין הבן הוא לפעמים על ויכוחים, מה לעשות ומה לא לעשות. זה בעיה. איפה הקשר הרוחני בין אבא לבין הבן? אתם מחפשים את הקשר הרוחני בין שניהם. ישבת איתו, למדת איתו. קשה. תשתדל, תתאמץ. בסדר? נקודות קריאת כיוון לכל מי שמתחיל כבר עם ילדים, ומי שעדיין לא התחיל עם הילדה הגדולה, בעזרת השם עם הילדה הגדולה. אלה שיבואו. טוב. גם וגם. או זה או זה. לא משנה. כן. מי שמחויב ללמד את בנו, הכוונה היא לדאוג לזה שהבן ילמד. או מפה או משם. ילד שהולך לבית ספר שלומדים תורה, הוא שלח אותו כבר, מה זה פטור? הוא לומד.
אבא שלח אותו.
אמרנו, בוודאי. בוודאי. אם האבא מלמד את הבן, אז הסבא גם צריך? לא, האבא נכנס לתמונה, הסבא נכנס לתמונה כשאבא לא מתפקד. אם האבא מתפקד, מה אני צריך את הסבא פה? כן, חייב, סעיף ד', חייב להזכיר מלמד לבנו ללמדו, אבל לבן חברו אין לו חייב להזכיר. תמיד חכם, צריך ללמד כל אחד תורה. אבל לבוא ולהגיד, טוב, זה אני לא יכול ללמד אותו, אני צריך לשלם כסף בשבילו. הוא לא חייב לבן חברו לשלם. אומר הרמה, והיו כופים לזכור לבנו מלמד. ואם אינו בעיר ויש לו נכסים, אם אפשר להודו לו, מודיעים לו, ואם לא, ויורדים לנכסיו וסוחרים מלמד לבנו. תשימו לב כמה הקפידו חכמים בזה שלא יהיו ילדים שלא לומדים. בית הדין של העיר. בית הדין של העיר, בא מי שאומר, שמה, הילד הזה מסתובב ברחובות, אבא שלו נסע מחוץ לעיר, עושה עסקים, ואין מי שדואג לו, מטל ברחובות. אומרים החכמים, אבא הזה יש לו נכסים? בטח שיש לו. מזכיר 30 דירות. מזכיר 30 דירות, שכירות של פחות מדירה אחת זה מספיק, זה מלמד לחודש. בסדר? מחיר מציאה, שני חדרים, 3,500 שקל. זה ברור. אז זה בכל מדירה אחת לבוא ולהזכיר. אז יורדים לחסב. אם אפשר להודיע לו, תשמע, אנחנו הולכים להוריד ממך כסף, אתה רוצה תביא, או שאנחנו נרד לנכסיך, מודיעים לו. אבל אם אפשר להודיע לו, נמצא במקום שאי אפשר לדבר איתו, לוקחים. על פי בית הדין. בית הדין מחליט. על פי הפקר בדין, הפקר. כדי שבנו ילמד תורה. לא יכול להיות שילד שלא לומד. אין אצל דבר כאלה. בעם ישראל כל אחד צריך ללמוד. לא יוצאים לעבוד בגיל 12, בגיל 10. טוב. ממתי מתחיל ללמד לבנו? ושיתחיל לדבר, מתחיל ללמדות תורה, ציווה, לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. הוא פסוק ראשון מפרשת שמה. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שני הפסוקים האלה, אלה הפסוקים הראשונים, שמלמדים את הילד. אחר כך מלמדו מעט מעט, עד שיהיה כבן שש או כבן שבע, ואז מוליכו אצל מלמדי תינוקות. והיום ברוך השם, מוליכים את הילדים למלמדי תינוקות בגיל ארבע. בגיל ארבע. כן. כבר היום התיישבו על הילדים, רוצים שכולם ילמדו לקרוא בגיל ארבע, והתחילו להריץ בעל פה את החומש בגיל חמש. קיצור, דור של גאונים. לכן בכל המודעות, הרב הגאון, הגדול, וכו' וכו', כולם גאונים. אז הילדים כבר בגיל ארבע, אבל השולחן ערוך אומר בגיל שש, בגיל שבע. והאמת היא שזה תלוי במוכשרות של הילד. יש ילד שקשיר ללמוד את א' ב' ואת הקריאה בגיל חמש, ויש ילד שגר רק בגיל שש וחצי, שבע. וברגע שהוא יהיה מוכשר לזה, חודש הוא גומר ללמוד הכל. אבל התחילו ללמד אותו כבר בגיל ארבע, דיכו אותו שלוש שנים, ואז הוא כבר הפסיק ללמוד. הוא כבר מסומן בבית הספר. אבל זה עניין של מוכשרות. לא כולם שבלונה. אמרנו כמה פעמים שאנחנו נגד האמירה הזאת שרוצים מצוינות. אין דבר כזה מצוינות אצלנו. אצלנו יש מצוינות. מה זה מצוינות? למצות את מה שיש באותו אדם. מצוינות זה ציון. שכנס נתיב מאיר, היה מורה שאמר, נתיב מאיר, למען ציון לא יחשה. מכיר את הפסוק? לא מכיר אותו. למען ציון לא יחשה. למען ירושלים לא ישקוט. זאת אומרת, למען ציון לא יחשה. העיקר הציוני. לא בריא הדבר הזה. צריך למען העמל, למען הלימון. כמה שיותר ללמוד, כמה שיותר לעמול. זה מה שצריך ללמד. זו המטרה שלנו. כל אחד יפיק את המרב שהוא יכול להפיק. ואחר כך מלמדו מעט מעט, עד שיהיה בכבן שש וכבן שבע, ואז מוליכו אצל מלמדי תינוקות, ואז הוא יכול להתקדם. היה מנהג בעיר, שלוקח מלמד תינוקות שכר, חייב ללמדו בשכר, עד שיקרא תורה שבכתב כולה, ואינו חייב ללמדו בשכר, משנה וגמרה. ואני מילי, זה לא אפשר, להתחיק אלה שאתה. אבל אם אפשר למצווה, להגמור, משנה וגמרה, הלכות והגדות. קיצור, אבא מחויב לבן שלו, עד שידע את כל החומש בעל פה. ידע את כל החמישה חומשי תורה. אחר כך הוא לא מחויב לו שום דבר יותר. אבל זה בשעה שהשעה דוחקת. כשאדם אין לו מה לשלם, אין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות. אבל אם כל שנתיים, שלוש מחליף אוטו, וכל שנה וחצי מחליף מחשב, עכשיו הביאו דברים חדשים, כל מיני תקנים וזה, אל תגיד לי שהשעה דוחקת. אתה מחויב גם לשלם לו כדי ללמוד משנה, גמרה, הלכה, כל מה שצריך. אבא ייתן כדי שהבן שלו ילמד. כן.